וידבר אדוני אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. איש אחד, איש אחד, למטה אבותיו תשלחו כל נשיא בהם. עכשיו צריך להקדים הקדמה קצרה. אנחנו יודעים שיש הרבה, מי שקורא את הספר תורה, כל החומשים, יש הרבה קרו תקלות במהלך ההיסטוריה, איך אומרים, במהלך האירועים. וכולם היו צפויות, הרי הקדוש ברוך הוא מראש, מה הוא קורא, הפסוק קורא לו, קורא הדורות מראש. וככה אנחנו אומרים ביום כיפור, שהוא יודע כל תעלומות, צופה עתידות, קורא הדורות. זה הכל, תדעו, בגלל חטא עץ הדעת. אם לא היה חטא עץ הדעת, הכל היה הולך חלק. אבל חטא עץ הדעת גרם שהעולם התקלקל ונהיה טוב ורע, וטוב ורע זה פירוש יצר הטוב, יצר הרע. ואגב, אני אגיד מה שכתב הרב מנשה בן ישראל, היה אחד מגדולי המקובלים עוד לפני זמן רבנו ארי. הוא היה, אם אני לא טועה, בהולנד, כן, רבי מנשה בן ישראל, היה מקובל גדול וגם רופא גדול. הוא שאל שאלה, לא ראיתי את זה במקום אחר, אבל אצלו ראיתי, שאל שאלה, הרי אנחנו היום הכל זה עץ הדעת טוב הרע, גם הנשמות שבהם אחוזים של טוב, אחוזים של רע. לא שנשמה יכולה להיות רעה או יש לה בחירה, נשמה זה דבר טוב, אבל נדבק בה חלק רע כשהיא באה לעולם. ואז כל אחד מאיתנו, אתה רואה שיש לו איזה נטיות מסוימות, הוא צריך יותר להילחם. יש אדם שהוא, אתה רואה אותו נוח, טוב, מזג רגוע, הוא לא צריך, הוא לא מתעצבן, הוא לא זה, אז הוא תמיד יש לו חיים שקטים, שלווים. השני, אתה רואה כל הזמן במלחמות, כל הזמן במאבקים. יש סיבה. והקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה. והאדם מקבל שכר לפי ההתמודדות שלו. זה לא אומר זה שחי בשלום כל חייו, אז יש לו גן עדן בטוח, והוא לא. לא. זה לפום, איך אמר התנא, לפום צערה אגרה. אדרבה, האדם שיש לו התמודדות ומאבקים, שכר שלו פי כמה. ויותר מזה, אפילו למשל בלימוד תורה, יש אדם שהוא יושב ללמוד, הכל חלק, מבין, לפי הרמת שכלו, מבין, הכל הולך לו, חלק, יש כל דבר קשה לו, ולא מסתדר. יש אדם, הוא בא לשיעור, כל זה כמו שמן הולך, השעון אוטומט עובד, והוא מגיע בזמן, אין פקקים, אין הפרעות, אין כלום. והשני, מאבקים, צרות, איסורים. זה מה שנגזר מלמעלה. אז אני קצת הרחבתי את הדבר. מה כתב הרב מנשה בן ישראל? הוא שואל, אני רוצה לדעת, הוא אומר, האם הנשמות, עכשיו אנחנו רואים שיש לאדם יצר טוב, יצר רע. האם לפני שהוא נברא, היה רע או לא היה רע? זאת אומרת, האדם, אם אדם, בוא נגיד אחרת, אם אדם הראשון לא היה אוכל מעץ הדעת, אז כולנו היינו טובים, די לא יצר הרע. היינו עושים את רצון השם, כמו הצדיקים שיושבים בגן עדן. אבל עכשיו יש לנו כל דבר, יש יצר טוב, יצר רע. השאלה, מה היה לפני שאדם אכל מעץ הדעת? היה את הרע או לא היה את הרע? הוא כותב תשובה מדהימה. הרע היה, אבל לא קשור אלינו. זאת אומרת, היה אפשרות לבחור בטוב, היה אפשרות לבחור ברע, אבל זה לא היה באדם עצמו, לא כמו עכשיו. ברגע שהם אכלו מעץ הדעת, אז נדבק בהם הרע, ואין מציאות בלי מאבקים. יש, יש לו מאבקים גדולים, יש מאבקים קטנים, וכל אדם בתחום אחר. אז נמצא שזה חלק מהמציאות. למה אני מדבר על זה? כי למעשה, הפרשה שלנו היא פרשה קצת כואבת, ואפילו הרבה. כי אלה היו נשיאים של ישראל, הם לא סתם אנשים. פסוק אומר עליהם, כולם אנשים. ורשי אומר שהם היו צדיקים. הנה, אני קורא לכם את הלשון של רשי. כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות, ואותה שעה כשרים היו. ואלה היו צדיקים. זה לא היה סתם אנשים. אבל קרה מה שקרה. ואדרבה, במדרש, המדרש שם כותב, מי שרוצה לעיין בין נושא של שמות, יפתח מדרש רבה על הפרשה שלנו. בין השמותם למטה ראובן, שמוע בן זכור, למטה שמעון שפט בן חורי, למטה יהודה קלה בן יפונה וכו' וכו' וכו'. פלטי בן רפו, גדיאל בן סודי, עמיאל בן גמלי, גדי בן סוסי. מה קרה פה? סוסים, גמלים ועוד. אומר המדרש, תדע, יש ארבע סוגים. יש שהם טובים ושמותיהם טובים. יש שהם רעים ושמותיהם רעים. יש שהם רעים ושמותיהם טובים, ויש שהם טובים ושמותיהם רעים. זאת אומרת, יש כך וכך. והמדרש לא מתייחס להם מה הם היו, כי הם היו כן קשרים, אבל פתאום הם הפכו להיות רעים. אז וגם יש מדרש אחר שאומר, תראה איזה שמות היה להם. אז כבר השמות זה, או אותו דבר, למשל עוד מעט, אנחנו, אל תחשבו, יש לנו מנוחה. עכשיו בספר במדבר יש כל הזמן, הנה, אחרי שלח לך, מה בא, איזה פרשה? קורח. השבת, משבוע הבא, תיזהרו ממחלוקת. צריך להיזהר. קורח צריך להיות בשתיקה ובכוננות ספיגה. כותב החתם סופר בפרשה הבאה, תחילת הפרשה, וכל זה עלתה לו לקורח על שם שנקרא בשם של אחד מאלופי עשיו. אתה תפתח, אלה אלופי עשיו, אלוף קורח, אלוף מגדיאל, אלוף געתם, אלוף ביזה, אלוף שמה, אלוף בטיח, אלוף... אלה אלופיהם, מושבותיהם ושכותם. אז השם שלו. אז עוד פעם, מה קרה פה? השם כן קובע או לא קובע? השם זה יכול להיות טוב, יכול להיות לא טוב. יש אבן עזרא, כתב פעם שיר. צריך פעם לזה, זה שיר די ארוך. שאיזה אות טובה, איזה אות לא טובה. היה ויכוח, היה לו עם אנשים. והוא הוכיח שכל אות יש בה צד טוב, צד חיובי, צד שלילי. הוא כותב את האותיות, הם מביא דוגמאות. א', יכול להיות חס ושלום דבר מאוד שלילי, וא', יכול להיות דבר הכי חיובי. בכן, אז הדרך, הוא מביא דוגמאות לרוב. זאת אומרת, הבחירה היא ביד האדם, אבל יש השפעה. עכשיו, למה דיברתי כל זה? כיוון שאם נסתכל, כבר יוסף הצדיק צפה את כל העניין הזה. יוסף הצדיק, שבאים אליו אחיו השבטים והתנקר עליהם, ולמה הוא התנקר עליהם? לא שהוא רצה לנקום, הוא רצה לכפר להם את העוון. הוא ידע שצריך להיות מצב לא טוב כתוצאה מזה שמכרו אותו. הרי הנה עוד מעט מתקרב תשעה באב, התהפך לששון ושמחה, ואז בתשעה באב אתה קורא על 10 הרוגי מלכות, כולם נתפסו בגלל עוונו של יוסף. ויותר מכל זה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בזוהר הקדוש, ותפגשו את זה בחוק לישראל של הפרשיות מטות, מסעי ודברים, זוהר כותב שהנשמות של השבטים יצאו מגן עדן ממקומם, והייתה צעקה גדולה בגן עדן, צבחה, והם נכנסו בתוך 10 הרוגי מלכות. בן שמעון מגמליאל, רבי ישמעאל בן אלישע, רבי עקיבא, רבי יהודה בן דמה, בכולם, בהנה, בן תרדיון, ואידי תעוותו אנשי חיל, כך צועק רבי שמעון שם, והם סבלו במקום, 1,200 שנה עבר, ובא זה הרשע, והתחיל להגיד, היה אחיכם, אשר מחרוהו, כתוב הפסוק, וגונב איש ומחרו, ונמצא בידו מות יומת, אז בקיצור, והם נהרגו במקומם, לא סתם נהרגו, אלא באו הנשמות של השבטים, נכנסו בהם וסבלו צער מיטה, פעם שנייה, בהרג, ברצח, בשביל מה שקרה. עד כדי כך. יש מקור ברבי יוסף חיים בבן יהוידע, אני לא יודע מאיפה המקור הזה, אבל הוא כותב שאת רבי עקיבא, מה שכתוב שהיו מסרקים את בשרו, הוא כותב שהוא מצא באיזה מקום שכבר בחודש אלול, הרי הוא נהרג ביום כיפור, אבל כבר בחודש אלול היו חותכים את הבשר שלו ומוכרים בשוק בעודו בחיים. תראה מה זה, זה לא מובן בשכל, אבל כך הוא כותב בבן יהוידע. אז בקיצור, תראה איזה דבר נורא. אז יוסף הצדיק, כשהם באים אליו, ויאמר להם, מרגלים אתם, אומר הזוהר, וגם רבנו ארי העריך בזה מאוד, אמר להם שהם עתידים לבוא במרגלים ולהיענש. אז שוב פעם, מה קרה פה? יבוא אדם וישאל, אז רגע, זה נגזר. כבר בזמן מכירת יוסף זה נגזר. אז מה אתה רוצה מהמרגלים עכשיו? מה הם יכולים לעשות? אז התשובה היא פשוטה. התשובה, הרמב״ם עונה על כל השאלות האלה. אומר שנכון שהקדוש ברוך הוא יודע והכל מתוכנן אצלו, אבל הוא לא גזר לא על שמוע בן זקור ולא על שפט בן חורי ולא על יגאל בן יוסף ולא על גדי בן סודי וגדי בן סוסי. יש גדיאל בן סודי וגדי בן סוסי. הוא לא גזר עליהם שהם יהיו רשעים, הם בחרו, הוא נתן להם חופש בחירה. וכך כותב הרמב״ם, שידיעת הבורא אינה גזרה. הוא אומר, כמו שבן אדם, אני רואה בן אדם הולך כעת על הגג, הוא משחק כל הזמן, ואתה יודע שהוא ייפול בסוף, או הוא עושה איזה רולטה רוסית, או איזה, אני יודע שבסוף זה ייגמר באסון. אז זה לא אומר, זה שידעת שאתה גרמת, אתה רואה את זה מראש. זה כל אדם חכם או מבין יודע לאן זה מוביל, או מתחילה איזה קטטה, מרוב הסיכויים שהיא תסתיים לא טוב, בצורה חריפה מאוד. אותו דבר גם כאן. אז מראש היה הדבר הזה שהם היו צריכים לצאת לרגל את הארץ, אבל הבחירה הייתה בידם, הם יכלו להפוך את זה מרע לטוב. ואז היה יוסף שאומר להם, מרגלים אתם, הוא לא מתכוון שהם ימותו במיטה משונה, הוא מתכוון שהם יהיו מרגלים, אבל זה תלוי בבחירה שלהם מה הם יחליטו. וכאן מה היה, הם עמדו בניסיון מאוד מאוד קשה, ואנחנו יודעים שקשה מאוד לעמוד בזה. הרבי יהושע, יהושע בן הנניה, כותב בגמרא, הוא אומר, כמה קשה השררה, לא כדאי לקבל שום שררה. הוא אומר, אני לפני שאני ימנו אותי, מי שרוצה למנות אותי לנשיא, אני אקח קומקום של מים רותחים אשפוך עליו, זאת אומרת אני אגרום לו איזה פציעה, אבל אם עליתי לגדולה והוא יבוא להוריד אותי, אני ארצה לרצוח אותו. זאת אומרת, קשה מאוד אדם שעלה לגדולה ומורידים אותו, זה יותר ממוות. אז הנשיאים פה, מה קרה שהם חטאו? למה הם דיברו על הארץ? הם פשוט תכננו היה להם תוכנית איך שהם יצאו. בשעתיים הראשונות הם היו בסדר, או בשעה הראשונה, רש"י אומר, ואותה שעה כשרים היו. שעה הראשונה הם היו בסדר, אבל אחרי שעה הם היו 40 יום שם. 40 יום חסר שעה, שזה גם כן משמעות. המפרשים יושבו וספרו את השעות, כי למה נגזר יום לשנה, יום לשנה. אז 40 יום, 40 שנה נשארו. אז השאלה, רגע, ה-40 זה לא 40 נטו. כי מתי זה קרה? זה קרה בשנה השנייה ליציאת מצרים. אז יש פה 39 ומשהו. מה עם היתרה הזאת? מה קורה כאן? אז התשובה היא פשוטה. שעל שעה אחת הם היו בסדר, על זה, זה היה עוד, היינו במצב טוב. עוד לא נגזרה הגזרה. אבל אחרי זה נגזרה הגזרה, זה תשעה באב, וידלונו העם בלילה, ויבכו העם בלילה ההוא, ומאז השם מרחם, יש יום תשעה באב, מחכים מתי הוא יתהפך לששון ושמחה. אז הם היו כשרים, והם יצאו לדרך. מה הם עשו? הם דיברו ביניהם, והשני המנהיגים היו ראובן, והשני היה גד. תכף נסביר מה זה, מה קורה פה. ראובן וגד, הם בין תכננו יחד עם כל המרגלים, אמרו, תראו, אנחנו הולכים לראות את, להיכנס לארץ ישראל. אם ניכנס לארץ ישראל, משה רבנו הוא הנשיא, אנחנו כבר לא שווים כלום. כי כל הנשיאות של השבטים זה במדבר. במדבר ישבו כל אחד, כל שבט, לפי הסדר שלו. עכשיו, ברגע שהם יהיו בארץ ישראל, אז הם כבר לא זה, הם לא נשיאים, אז מה ידיחו אותנו? בואו נעשה, נקלקל, ולא ניכנס לארץ ישראל, אפילו לעולם, כל החיים שלנו. לא אכפת להם. זלזלו בארץ ישראל, לכן אמרו, ארץ אוכלת יושביה היא, וכו' וכו' וכו'. והכל בשביל השררה. זה היה. עכשיו, למה אמרתי ראובן וגד? כי שים לב, יש פה רשימה, והרשימה לא הולכת לפי סדר התולדות. אמנם זה מתחיל ראובן, שמעון, יהודה, יששכר, איפה, אחרי יששכר, איפה זבולון? אין זבולון, אפרים. אחר כך בנימין, אחר כך זבולון, אחר כך מנשה, שוב פעם, זה הולך זיגזג. אחרי זה דן, אשר, נפתלי, זה גם לא לפי סדר, כי צריך להיות גד ואשר, ופתאום בסוף האחרון למטה גד גאואל בן מחי. הם הלכו בשורה ותכננו, הם סגרו קואליציה מראובן וגד. עכשיו זה מתרס לנו שאלה אחרת. בסוף ספר במדבר יש שם ש... ומקנה רב היה לבני גד ולבני ראובן. ראובן היה בכור, אז הוא היה עשיר. זה היה לו הרבה מקנה. גד, היה לו מזל. שם גד, גמרא אומרת, זה גדיה, מזל טוב. וכן, ותאמר לאה, בא גד, רש"י אומר, בא המזל. נולד מזל. לכן הגמרא כשרוצה להגיד בארמית מזל טוב, גדה יאה. גדה זה מזל. אז גד הוא היה לו מזל. אז הוא היה עשיר גדול. והיה להם הרבה מקנה. עכשיו הם ידעו שארץ ישראל לא תספיק להם. אז הם מה רצו? באו למשה רבנו ואמרו לו, מחילה, מקנה רב עצום מאוד, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד. איפה כל זה? בהגדה השנייה של הירדן. אתה זוכר? היה פעם שיר, אתה לא זוכר את זה. שתי גדות לירדן, נכון? אז יש לנו גם את ארץ ישראל המזרחית. אומנם הקדושה שלה פחותה, אבל יש שם הפרשת תרומות ומעשרות. נפקא מינה שנוסע לירדן, גדולים של ירדן צריך לעשר בלי ברכה. אז יש שם, יש ידוע בארץ ישראל, הרמב״ם עצמו עשה הדרגות. ארץ ישראל היא הכי קדושה, אחרי עבר הירדן, זה כל עבר הירדן עד סוף ירדן, אחריה זה סוריה, והוא כותב, את העיר חלב, הוא כותב, קוראים לה אחלב. מאיפה יצא השם חלב? מאיפה? בהיסטוריה הפרחי כותב, וזה מובא עוד בראשונים, לפניו, בספרו כפתור ופרח. יעקב אבינו, הרי היה רואה את צאן לבן, והיה בקיא מאוד איזה אדמה ללכת, איזה אוכל להאכיל את ה... לא, תשתיות שמאכילים היום, הורמונים וכל מיני זה. אז היה לקח אותם, היה הוליך אותם מרחק 3 ימים מלבן. איפה לבן היה? איפה שסדאם חוסיין? שמה, בעיראק. יעקב אבינו עבר את כל H3, H4, זה משם הם היו יורים, יורה עלינו את זה. מה זה H? חיפה. שם הצינור של הנפט, שהיה מעביר נפט מבתי הזיקוק של חיפה לכיוון עיראק, או יותר נכון, שואב מעיראק ומעביר לבתי הזיקוק, אחר כך חוזר בחזרה. אז היה במדבר, שמו צינור, וקראו לזה H1, H2, H זה חיפה. אז עד H4, זה כבר סמוך יותר לכיוון ישראל, ושם הגיע יעקב אבינו, ושם זה דרום סוריה, ומי שמכיר את המפה של סוריה יודע שבצד דרום יש שם את העיר חלב, שם יצאו גדולי עולם, והעיר חלב הייתה שמה אחלה, והרמב״ם מביא אותה בדיני מעשרות, ששם היו מעשרים בלי ברכה. זה דרבנן, זה לא דאורייתא. ולמה? כי דוד המלך כבש אותה, אז עשו לו כבוד עד דמשק, אפילו דמשק גם, דמשק וחלב. אבל שאר הערים, אידלי בכל הזה, סחמטים, נזרוק אותם באשפה. אז בקיצור, אז יעקב אבינו היה מגיע עד אחלב, ושם ארץ פוריה מאוד, כי שם יורד שלגים וכו', ואז בחורף הוא היה שם אותם במערות, ובקיץ היה יוצא איזה גידולים. אתה יודע שלמשל יין, אם אתה רוצה יין טוב, תקנה תמיד מאזורים יין של ייצור של אזורים קרים. עכשיו ידוע, יין של חברון הוא יין מצוין, כי בחברון קר מאוד, יותר מירושלים. ויין של רמת הגולן עוד יותר טוב, כי שם יש לילות של קור כדי שיצא ענבים טובים, וגם דובדבנים. תראה, דובדבנים לא יכול לגדל פה, רק בצפון. צריך קור בחורף של מתחת לאפס כמה לילות, אז יוצא דובדבן משובח וגם ענבים משובחים. אז הענבים של רמת הגולן, לכן הם היום מתחרים בכל העולם, הענבים הכי משובחים. ויאמר לשבחם שהם כשר לחלוטין, כולם שם שומרי שבת, אני ביקרתי שם פעם. אבל מה, יש בעיה, אם יש לך בבית מחלל שבת, תיזהר שלא ייגע בבקבוק שהוא פתוח. זה בעיה, כי זה לא מפוסטר, כי הפסטור קצת מוריד את הרמה של היין, זה ידוע. מחוץ לזה שהוא מוריד 10% כמעט מהכמות של היין, הוא גם... אז לכן צריך להיזהר, יש יין מפוסטר, יין מפוסטר, אם הוא נגע, לא אסר אותו. אבל יין בלתי מפוסטר, פתוח, אני לא מדבר על סגור, סגור אין בעיה. אז יעקב אבינו לקח אותם לשם, והם היו אוכלים את זה, והחלב, הם נותנים חלב משובח ביותר. ולא רק זה, גם הגבינות וכל התוצרת, ויעקב אבינו היה יודע, היו לו פועלים טובים, זריזים, ומכל כל האזור, כל המזרח התיכון, היו באים לשם לקנות את החלב הזה. עד שקראו לעיר חלב על שם זה. לכן קראו לזה עד היום שמע חלב. עכשיו נחרבה, הרסו אותה לחלוטין. שם יישוב יהודי עוד בזמן יואב בן צרויה, הרי היה שם, יש שם בית הכנסת שבנה אותו יואב בן צרויה, היום החריבו אותו. תכנסת אליהו הנביא, שם התגלה אליהו הנביא, שם המערה שקבורים שם צדיקים מזמן קדמון מאוד בעוונות הרבים. אז בקיצור, גד וראובן ביקשו ללכת לארץ, ואז הם אומרים את שמות הערים, עטרות ודיבון, זה מתאים לפרס, דיבונה. זה בירדן, שם יש דיבונה, מלא דיבונה. עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה וסבם ונבו ובעון, הם תשעה ערים, וכולם שמות של עבודה זרה שלהם. לכן תראה, אונקלוס תרגם מכללתה ומלבשתה וחומרין ובית נמרין ובית חושבנה ובעלי דבבה ובסימה ובית קבורתה דמשה ובעון. אז אנחנו שקוראים איזה שניים מקרא, יש לנו עוד קצת זמן עד פרשת מטות, זה בתמוז, בין החצי השני של תמוז יוצא, אז אנחנו צריכים לקרוא את זה שלוש מקרא, כיוון שאי אפשר לתרגם עטרות, מה אתה מתרגם את זה מכללתה, זה עטרה, מכללתה זה כמו כתר. מה פתאום, מה עכשיו למשל את חיפה, אתה, אם אתה רוצה להגיד באנגלית חיפה, אתה אומר חיפה, בערבית חיפה, וכן זה הדרך, זה נשאר השם. מה פתאום אתה מתרגם את זה לשם אחר, אלא הוא תרגם את המילה. אז אומרים שזה לא אונקלוס, זה לא מאונקלוס, לכן אנחנו אומרים אותו במקום שניים מקרא ואחד תרגום, שלוש מקרא. אז עכשיו מה הם רצו? משה רבנו פה, מי שקורא את הקטע הזה עומד מדהם, איזה מילים. קודם הוא מתחיל בפסוק וו, והוא בהתקפה עד פסוק תת וו, תשעה פסוקים. ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן, האחים יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. למה הוא מדבר עליהם בצורה כזאת? פלא. ולמה תנעון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן להם אדוני? מה הם ביקשו? הם ביקשו רק רשות, תן לנו חלק שמה כדי שלא, שארץ ישראל יהיה פחות צפוף. והוא אומר להם אחר כך, כה עשו אבותיכם ושולחי אותם מקדש ברנע, הוא מזכיר להם את הפרשה שלנו, לראות את הארץ. ויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארץ, יניעו את לב בני ישראל, ויחרף אדוני ביום ההוא וישבע לאמור, אם הראו האנשים את העולים ממצרים. נאום שלם הוא נושא, בלתי כלב בן יפונה וכניזי ויהושע בן נון, ויחרף אדוני בישראל ביניהם במדבר. ואחר כך הוא לא נרגע שהוא אומר להם מילה קשה מאוד, והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים לספוט עוד על חרון אף אדוני אל ישראל, כי תשובון מאחריו ויאסף עוד להניחו במדבר ושיחתם לכל העם הזה. זה הוא הפסיק פה, זה נגמר. עכשיו קטע אחר, פרשה חדשה, ויגשו אליו ויאמרו גדרות צון לבנה למקננו פה וכו'. ואז הוא מתחיל, נכנס אתם למסע ומתן, תנאי בני גד ובני ראובן. מה קרה? הוא חשש, הוא ראה עוד פעם מי אלה שבאים לדבר ולא להיכנס לארץ ישראל. ראובן וגד, אלה שתכננו את הסיפור של המרד בארץ ישראל. כי בפרשת שלח לך, הפרשה שלנו, השבט הראשון היה ראובן, האחרון גד, והם עשו יחד קואליציה. אז אתם עכשיו עוד פעם רוצים נגד ארץ ישראל? לכן הוא התקיף אותם, וגם כדי להזהיר את השאר, שלא יבואו גם, יהיה מפולת כעת, יבואו שאר הזה, יגידו גם אנחנו וגם אנחנו וגם אנחנו, וכן על זה הדרך. אז לכן משה רבנו דיבר איתם בתקיפות. בכל אופן, אנחנו עוזרים לנושא שלנו, מה עם המרגלים? המרגלים לא נגזר עליהם להיות שליליים, הם בחרו את הדרך כי יצר הרע בא להחטיא אותם, והם נכנעו אליו. והראיה ששניים היו שלא נכנעו, כלב בן יפונה ויהושע בן נון. אמנם נכון, יהושע בן נון הוא הוסיף לו משה רבנו אות יוד בשמו, ויקרא משה ליהושע בן נון יהושע, וכלב בן יפונה, הגמרא במסכת סוטה אומרת, ויעלו בנגב ויעבור עד חברון. מה זה ויעבור? ויעבור, צריך לומר. אומר לא, הכלב אמר להם, תראו, אני הולך רגע לבקר אצל קברי אבות. הלך למערת המכפלה. אז מפה רואים, זה המקור הראשון שלנו, שקברי צדיקים, והמקום מספר אחת בקברי צדיקים זה מערת המכפלה. לכן תראו כמה מסכנים אנשים היום, אל תלמדו, אסור ללמוד מההמון. היום כל דבר ההמון עושה, כולם אחריו. וזה שיטה לא ספרדית. סליחה, אני אומר את זה בלשון המעטה. תסלחו לי שאני מדבר כך. תראו לאחרונה, גם אתמול, גם זה קרה לפני שבועיים, בחוץ לארץ. בבלגיה נתפס, ששם החילו טרפות, נבלות וטרפות, בלי סוף. היה זיופים בקשרות, משהו נורא. אתמול התגלה בלונדון, והכל היה בדרך אגב. בא איזה גוי אחד שהוא שליח של איזה סוכנות של אספקת מזון, הוא הביא מזון, לא בשרי, הביא מזון לאיזה סוחר ודיבר איתו. אז הוא אמר לו, תראה, אם אתה רוצה בשר אני יכול להביא בשר. מה? בשר אתה יכול להביא? גוי. אמר לו, כן. מאיפה? אז הוא מתחיל לספר לו, הגוי מסיח לפי תומו, מתחיל לספר לו שהוא מביא לו בשר, טרפות ונבלות וכל מיני זה וכל מיני. אז הוא מתחיל לחקור אותו, אומר לו, כן. אומר לו, מה? והסוכן שלך, מתברר שזה יהודי שנראה חרדי, והוא קיבל שם מהבית דין בדץ לונדון, שזה נקרא אחד הבדצים הטובים בעולם, נתן לו כשרות, והם לא ידעו, לא פיקחו ולא שמו לב. אז זה חוסר אחריות, בלי לדעת מאיפה מקורות הבשר. הבשר הגיע ממקורות נוראים. עכשיו, סיפור כזה קרה לפני 10 שנים בארצות הברית, בניו יורק, ברוקלין וקווינס וכל שאר המדינות, אני שכחת את השמות שלהם, ששם זה סופר חרדים, ושם האזורים שהם סגורים לחלוטין. זה אם אתה לא קיצוני, קראי קיצוני, יתברר לא פחות ולא יותר. אחד, אני לא אגיד לאן הוא שייך, לאיזה קאט של חרדים, הוא היה הראש הזה, והבנים שלו פה, אני מכיר אותם, לומדים בירושלים תורה. הוא בזדון ובמעל סיפק עופות בלי סוף, שהם שחיטה של גויים. גויים שחטו. ואיך עלו על זה? הייתה תקופה שם בניו יורק שהיה מחסור בעופות, ויש דבר כזה, כמו כעת היה גם לפני חג השבועות, היה מצב כזה פה בארץ, היה מחסור בעופות, מאיזה סיבה שלא תהיה, יש כל מיני סיבות טכניות וארגוניות, ופתאום רואים שיש עופות בלי סוף. אז זה אלא חשד אצל מישהו שם, הלך לחקור, והתברר שהם, הוא מאכיל אותם נבלות טרפות. אז מה אני רוצה לומר לכם? כל דבר עושים שיטת העדר. הוא עשה, אז אני שייך אליו. אני לא מעניין אותי. וכך, איך הוא עונה לך? יש משגיח? הוא אחראי. מה זה הוא אחראי? אתה, אשר נתן לך שכל, נתן לך אוזניים, נתן לך עיניים, נתן לך פה, תחקור, תבדוק, תבלוש. והגמרא אומרת בפירוש, לעולם כל יהיה אדם בעיניך חשוד כליסטים. חשדהו וכבדהו, זה דברי רבותינו. תחשוד אותו כליסטים מזוין. בא אליך איזה בן אדם, אתה לא מכיר אותו לעומק, אפילו שאתה מכיר אותו בית הכנסת, מהקהילה, הוא נחמד, הוא יפה, אבל מה אתה יודע מה יש לו בלב? אז כבדהו כרבן גמליאל, ניתן לו את כל הכבוד, וחשדהו כליסטים מזוין. מתי הוא יוציא את האקדח ויירה בך? זה רבותינו, רבותי, זה התורה שלנו, לפני 2,000 שנה זה נכתב. זאת אומרת, אין אמונה באף אחד. אין אמונה, אתה לא יודע מי. אתה לא יודע מה. לכן לא להאמין לשמות. אז זה השיטה. אז עכשיו, מה עם קברי צדיקים? כלב בן יפונה, כלב בן יפונה הלך להתפלל על קברי הצדיקים. אז היום מה אני רוצה לומר? נוסעים. עכשיו היה לי גם בדרך שאלה. הוא רוצה לנסוע לארץ זו, לארץ זו, לקבר הזה, לקבר הזה. מה? סליחה, בני ובנה, הוא נוסע לקברי צדיקים להתפלל, הוא רוצה לנסוע לחוץ לארץ. להגיד, הייתי בבולגריה, הייתי ברומניה, הייתי בזה. סתם, הוא סובל. ויש שם אוכל, מה אתה אוכל שם? יש שם אוכל כשר? הנה, ראית כעת מה, מה, מה קרה בזה. אז בניו יורק, לא גמרתי לכם את הסיפור, בניו יורק שם התברר שקרוב קהילות שלמות, אולי 250,000 איש נכשלו באכילת נבלות וטרפות. מסכנים הבנים, אז האבא גורש מהקהילה, והלך נהיה חילוני גמור. עכשיו אצל האשכנזים, הרי זה דבר, זה, יש להם מנהג שהחתן, שמביאים אותו לחופה, מלווים אותו אבא של החתן מכאן, ואבא של הקלה מכאן, לא יודע, זה הביאו מנהגים, סליחה, זה לא, מקורו לא יהודי. סליחה שאני מדבר כך. ואת הקלה גם, נביאים שתי האימהות. לפעמים הם גרושים, אז יש להם דמיונות, הוא אומר, גרושים זה לא סימן טוב, זה כן, זה... לפעמים היא יתומה, אז מי ימלא? מה אתם עושים את השטויות האלה? הלכנו לחופה, חתן והקלה. לא היה דבר כזה. אתה איך עשית? אשכנזי? אשריך? אז, בקיצור, אז הם הולכים משיטת העדר. עכשיו, בא הבנים האלה, היו אצל רב שמואל אוירבך, עליו השלום. אמרו לו, מה יהיה? מי ייקח אותי לחופה? אמר לו, אני אקח אותך לחופה. עכשיו הוא, עליו השלום, נפטר. אז אמרו, שיהיה מי מבלה מקומו, ייקח אותו. אתה מבין? אז... וכן אותו דבר, למשל יש מנהג, והוא מנהג לא טוב, סליחה שאני מתערב, אשכנזים נוהגים להדליק נרות לפי מספר הנפשות שיש בבית. עכשיו מה קורה כשילדים מתחתנים? כן להמשיך, לא להמשיך, מתחילים להסתבך. ומה קורה שחס ושלום, חס ושלום קורה משהו? אז הם נכנסים כעת לכאב נורא, אז הם ממשיכים. לפי הגמרא שלנו ולפי השולחן ערוך, שתי נרות. וכך כותב מדרש תנחומה, שבת, כל העניינים שלו כפולים. לחם משנה, נרות שתיים. למה? בזמנם היו מדליקים נר אחד בבית, נר גדול, שהיה מאיר את הדירה והולכים לישון. לא יושבים, אחר כך בחצות קמים הגבר, או יושב ללמוד בבית, או הולך לבית הכנסת. יש שם שיעור תורה, מחצות עד הבוקר. בקיץ ישנים יותר, כי לילות קצרים. אז לא היה, אז בשבת צריך שתי נרות, שיהיה שינוי לכבוד שבת. וכן כתוב בהלכה, הלבוש כך כותב, מי שאוכל ביום חול מנה, אז בשבת צריך שתי מנות. זה לא פשוט. ולא רק זה, גם בסעודה שלישית אתה צריך שתי מנות. בסעודה שלישית מה כן צריך לפי ההלכה? צריך להביא בסעודה שלישית ביצה קשה. למה? זכר לפטירת משה רבנו, כי הוא נפטר בשעה הזאת, זה אבל עליו, ומביאים גם חתיכת דג. למה? רבי שמעון בר יוחאי כתב, ורבותיי, כדאי מאוד, אני אומר לכם את זה באחריות, רבי שמעון בר יוחאי כותב בהדרה שיש לאכול דג בשבת, ובעיקר בסעודה שלישית. מדוע? יש אור גדול בשמיים, שהאור הזה לא מתגלה, רק ביום שבת, בשעת מנחה. והאור הזה, תראו בהדרה, הוא קורא לו עינה פקיחה. עינה דלה אדמיך ולה נעים. עין פתוחה. עין שלא נרדמת ואין שם שינה. יש שתי מקומות בעולמות, תדעו, יש בעולם התחתון, זה קראנו בזוהר של שבועות, בהדרה. אז מי שקרא שם לב, יש מקום שכתוב, הנה עין השם, יש עין לטובה ויש עין לא לטובה. אבל למעלה יותר יש מקום גבוה מאוד, בכתר העליון, ששם יש כל הזמן השגחה. עליו נאמר, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. וזה נקרא אינה פקיחה, אינה דלה נעים ולא אדמיך לאלמין. כך לשון רבי שמעון. והוא ממשיך ואומר, לד גבינין על עינה ולאף אפוי ולריסין. מה הוא מתכוון? מתכוון הדג. תיקח את הדג ותראה, הדג אין לו גבות, אין לו ריסים ואין לו אף אפיים, אלא העין שלו פתוחה, וגם הוא רואה תלת ממד. ראית את הדג, איך הוא מסתכל, ויש לו שתי עיניים, אחד מפה, אחד מפה, הוא רואה פנורמה מסביב. אז אומר רבי שמעון שבסעודה שלישית, או יותר נכון ממנחה של שבת, פללת מנחה של שבת, השעות האלה אתה שמור בעין העליונה, למעלה למעלה, ולכן טוב לבקש, אבל בקצרה. אסור בשבת לבקש בקשות הרבה. למשל, יש לו קשיים בפרנסה, אז הוא יבקש בשעת מנחה או בפתיחת ההיכל, או אפילו במשך הזמן אחרי שהוא יתפלל או בתפילה, יגיד, ריבונו של עולם, תן לי פרנסה שאוכל לעבוד אותך בשקט, תן לי בנים שהילדים שלי ילכו בדרך טובה, שאשתי לא תעשה לי צרות, שאני יודע מה, שאני אמצא דירה נאה. אני אומר לכם את האמת, אני מכיר חבר, נפש שלי היה מסכן, והיינו בפורת יוסף, המצב היה אז הכלכלי לא טוב, לפני 40-50 שנה. אז הוא לא, וכמה היו מקבלים מזכורת? 250 לירות, והיה לו כבר 7 ילדים שיהיו. אז הוא היה גר בדירה צפופה קטנה, אז הנה הייתי חברותה שלו. אז הוא סיפר לי, אומר לי, הרב, אני כל לילה בוכה. טוב, מה קורה? אז הוא מספר לי, אומר לי, תראה, אתה מכיר את הדירה שלי, שתי קוביה, שתי חדרים, שני חדרים, ואני ואשתי, אנחנו 9 נפשות בשני חדרים. בלילה פותחים את כל המיטות, את כל הזה. אומר, אם אני רוצה להוציא ספר, אני צריך לדלג עם גרביים בלי נעליים על המיטות, לא לדרוך על היד הזאת, פתאום יוצא לי איזה ראש, פתאום מישהו מסתובב, פתאום מישהי מתהפכת. והוא צריך להוציא איזה ספר בזהירות ובחושך, ולפעמים זה לא אותו הספר כי הוא לא ראה טוב. אומר, ואני יושב בוכה כל לילה ואומר לקדוש ברוך הוא, תעזור לי שאני אמצא דירה, ולא היה לו כסף להתפרנס, לא היה לו, תעזור לי שאני אמצא דירה. ואיך אני אמצא? עכשיו מה, הוא הלך לתפחות, כל הכבוד להם, בנק תפחות, יאמר לשבחם, עשו הרבה, המדינה אז כן הייתה עוזרת טוב. אז הוא היה בתוכנית 3+, אז נודע לי שיש 3+. מה זה 3+? אם יש לך 3 ילדים בחדר, מגיע לך הטבה והלוואה מיוחדת, עם איזה מענק גם. אז הוא היה צריך 3+, והוא היה כבר בטח 3+, 7 ילדים, 9 נפשות, זה 4+. יש לו 2 חדרים, איך תחלק 9 אנשים? זה 4.5 אנשים בחדר. זה מסתדר. אז הוא היה אומר לי שהוא בוכה בלילה ואומר בחצות, אבא שבשמיים, לא בשבילי, אתה יודע שאני לא אכפתי לגור במחסן, אבל הילדים סובלים. אז אמרתי לו, תשמע, אני כך שמעתי מאבא עליו השלום, וכך אני יודע, לך, אתה יודע מה, לך לבית כנסת מוסיוף, שם העליות בזול, לך ביום שישי, ביום שבת, תקנה פתיחת ההיכל, 10 גרוש, 15 גרוש, אז זה כבר הגיע קצת יותר, אולי תגיד 26, תקנה פתיחת ההיכל, תעשה את זה כמה שבתות. שמע, בן אדם הלך, עשה את זה 5, 6, 7 שבתות, ופתאום באה ישועה. אתה לא יודע מאיפה.
במנחה של שבת?
מה? מנחה של שבת. ואני תפילתי לך אדוני את רצון, אלוהים ברוב חסדך, ענני באמת ישעך. אמרת לו, תפתח את ההיכל, תבקש, אבא שבשמיים, תן לי בית שאני אוכל לגור עם הילדים. ומצא בסוף. מסתדר, איך? פתאום זה ילווה לו מפה כסף, זה ילווה לו מפה כסף, מכר את הדירה הישנה, וגלגל, קיבל הלוואה יותר זה מבנק פחות, והסתדר. אז מה אני רוצה לומר לכם? זה אינה פקיחה. אחד הדברים זה לאכול דג. אתה לא חייב לאכול דג שלם. עכשיו לא יקנה לי. שמעת? מצאו טונה 200 קילו. שמעתם? היום. איפה? ביפו? לא יודע איפה זה היה. כן, סדו, איך?
אשדוד.
וואו, מרוקאים חוגגים עכשיו. באשדוד, כן. צדו דק טונה, רק אני לא יודע אם הוא קשר. כי טונה, תדעו, יש 14 סוגים. 8 מהם לא קשרים, 4 קשרים. אולי היום אפילו יותר יש, לא יודע. זה טונה, כי יש עם קסקסים, יש בלי קסקסים. עכשיו, הוא הדייג, נסר אותו, קנה אותו דג ענק. אתה יודע מה זה? מה?
מה הם יסתמתרים? במקום קסקסים, אז הכתולים יש להם את הסנפילים וזה.
אתה היית דייג?
לא הייתי.
מוכר דגים. יפה. את הכל בואי נקטע. אז בקיצור, אין כמו דן. יזנק מן הבשן. אז בקיצור הדברים, דג. יוכל חתיכה קטנה אפילו. קטנה. סתם בשביל לטעום, לקיים דברי רבי שמעון, אנחנו מתברכים בעינה פקיחה. אז בשבת צריך שתי מנות. ליל שבת, הלבוש כותב, אנחנו אוכלים חתיכת דג וגם בשר או עוף. למה? זכר למה שיהיה לעתיד לבוא. מחכים, מחר בבוקר בא המשיח, עושה לנו סעודה. קמים המתים, הם רעבים. יש מת לא אכל 50 שנה. יש אחד לא אכל 200 שנה. יש אחד 5,000 שנה לא אכל. הוא רעב. הקדוש ברוך הוא עושה סעודה. מביא לנו שור הבר, בשר, ולוויתן. זה לא הלוויתן הזה שמוכרים בחנויות, או בחנויות של התחביב. לא, לוויתן. זה הלוויתן הגדול, הענק הזה, הבשר שלו, מה יש שמה? אתה אוכל ממנו, טועם שמה כל הטעמים של כל המאכלים בעולם. ואחרי שאתה אוכל ממנו, אתה שבע לעולם, לא צריך יותר לאכול. זה הלוויתן. זה בזכות הסוכה, אנחנו זוכים. מה זה עושה לנו מהאור שלו? תמלא בסוכות אורו. הגמרא אומרת עליו, הפסוק אומר צלצל. מה זה צלצל? יש לו כל מיני ציורים יפהפיים על האור שלו. ולכן מפה יוצא המנהג שמקשטים את הסוכה. זה עוד מעט סוכות. אתה התכוננת? אז עוד מעט סוכות. אז צריך להכין, אז עושים את הציורים הכי יפים שיש בעולם, מקשטים את הסוכה. למה? כי הלוויתן, אנחנו עתידים, מי שיושב בסוכה, יושב בסוכת אורו של לוויתן. ואז האור של הלוויתן מלא קישוטים יפהפיים. איזה ציורים אתה מחפש? של, לא יודע, איזה, לא רוצה להזכיר את שמותיהם פה, אני ליד ארון קודש. כל מיני, יותר מהם מה שהם לא חלמו ולא ידעו. הכל יהיה שם. אז זה בליל שבת. אבל לא חייב. אם אתה רוצה, למשל לפעמים בקיץ קשה לאכול בשר. אז כאלה רוצה מנה דג. ומביא מנה יפה של דג. זה לא, אין בעיה. ליל שבת, זה דבר טוב, מתקבל. הרי מה הבעיה? אוכלים לפני כן חי סלטים. והיום נהיה גם לו סלטים, כפול, כנגד לו צדיקים. ואם הלחם, ולפעמים קונים חלה כזאת וזה, וזה מלא את הבטן, כבר אין מקום לאכול. זה טעות. אני מפסיק אותם מיד. במקום חי סלטים, סלט חי. אוכלים קצת זה, בגניבה, גונבים כל מיני מינים אחרים, מלש. מהר אומר, אביא את הדג. עד שהם קמים, אני קם עם הזה, אפילו שאני הולך ככה וככה, להביא את הדגים, יאללה, תאכלו דג. אז זה שבת, דגים משובחים, יש דגים טובים היום. היום, אתה מכיר את השוק של הדגים? אין כמו דג בוחרי. קיצור הדברים, בשבת צריך לעשות זהו, בבוקר מה עושים? אז תעשה, אתה יודע מה? תעשה איזה חתיכת עוף וגם בשר. שים גם זה וגם זה, שיהיה שני מינים. אז כדאי, אם אפשר, ולעשות קצת מכל מין, לא חייב לאכול כמויות. הרב חידה כתב שלא אמרו כבוד שבת לאכול הרבה ואוכל יותר מדי, ועד שלא יוכל לזוז, לא יוכל לנוע, כי צריך לקחת מנוף, זרוק אותו למיטה. לפעמים הוא נרדם על השולחן. אמר אחד שהאוכל חמין היה מיטה. לא עושה עד כדי כך. אוכל בצורה הגונה. ישן מעט, ואחר כך ילך ללמוד תורה. לפעת עכשיו ימי הקיץ ארוכים. אז עם התורה. אז בכל אופן, זה הסוד של הדג, יש לו עניין גדול, וזה מנחה של שבת. זה המעלה של המנחה של שבת, כמה היא טובה. אז עכשיו נחזור. כן, היה בשמיים נגזר מה שנגזר. לדוגמה, אני אתן לכם, יש עוד חקירה שהמפרשים עמדו עליה. דוגמה, יש לנו דין של ברכת הלבנה. הרי אתמול היה לילה האחרונה כבר, אפילו שלשום. שמברכים ברכת הלבנה. יש שאלה בהלכה, מה עם נשים? מברכות ברכת הלבנה או לא? כתבו הפוסקים שתי טעמים שלא. הן יכולות כן, מה כן? כתב רבי יוסף חיים, שהאישה כשהיא תראה את הלבנה תאמר, סימן פעם ראשונה, ככה סתם, אפילו באמצע הלילה או בתחילת הלילה, סימן טוב תהלנו לכל ישראל. פעם ראשונה שראת הירח בחידושה, הרי שעינן גדול, למה? הלבוש כותב שאין לך דבר בעולם שמראה לנו את נפלאותיו וגבורותיו של הבורא כמו הירח. שהירח זה משהו משונה, אין דבר כזה. לא השמש ולא הכוכבים ולא שום בריאה אחרת. הוא בחודש, עכשיו הוא מלא, זוהר, אחר כך הולך ומתמעט, יומיים האחרונים של החודש הוא לא נראה בכלל, 48 שעות הוא נעלם, כך כותב הרמב״ם בהלכות קידוש החודש, אחרי זה יש שעת המולד. שעת המולד הוא קטן, כמו אפילו לא בננה. ירח בן יומו זה נקרא. ממש, הוא נראה רק בתחילת הלילה, רק נראה חושך הוא נעלם, כי הוא שוקע במערב בתחילת החודש. אז זהו, אחר כך, אחרי שלושה ימים הוא מתחיל העיר, אנחנו מברכים אחרי שבעה ימים. מברכים ברכת הלבנה. האישה, אם היא לא יכולה לברך ברכת הלבנה, תכף נסביר למה, אבל כשהיא רואה את הלבנה פעם ראשונה, נגיד אחרי יום, יומיים מראש חודש, תגיד בסימן טוב תהלנו לכל ישראל, ברוך מחדש חודשים. בלי שם השם. ברוך מחדש חודשים. זה טוב בשבילה. למה? אז כתבו, הפוסקים כתבו, שני טעמים. טעם אחד זה הזמן גרמה. אי אפשר לברך על הלבנה כל יום. עכשיו הלילה אני רוצה לברך, לא, אתה לא יכול לברך. וכן, מי שברך פה ונסע כעת לאמריקה, ושם עדיין זמן, הוא נאמר, אתמול בלילה, שם עדיין הזמן שברכת הלבנה, הוא לא יכול לברך. כי הוא ברך כבר, הוא יצא ידי חובה. אז אין זה, זה טעם אחד. טעם שני, מפני קטרוג הירח. כך כתב השנה, כך כתבו כל הפוסקים. מה המפרשים האחרונים? רגע, מה זה קשור? מה זה קשור לאישה? מה אתה רוצה ממנה? קטרוג הירח, מה זרקת את התיק הזה עליה? מה היא אשמה? זאת ועוד, בוא נראה מתי הקטרוג הירח. ביום רביעי, נכון? נבראו המאורות. כתוב בפסוק, ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים. את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה. שואלת הגמרא, מה קורה פה? באותו פסוק כתוב שני המאורות הגדולים. ופתאום ואחרי זה הפסוק ממשיך, מאור גדול, מאור קטון. מאיפה נהיה קטון? אומר, כן, היה פה, התורה הסתירה את זה. בא הירח, מי זה הירח? המלאך שלה. ואמר לה, קדוש ברוך הוא, אי אפשר לשני מלאכים שהשתמשו בכתר אחד. הירח הייתה כמו השמש. היו שני מאורות גדולים. רק זה לממשלת היום, זה ממשלת הלילה. בא הירח, אמרה לו, למה זה שניים אותו דבר? היא רצתה שהשמש יהיה קטן. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כך גמרא בחולין, דף סמך אומרת, אמר לה, לכי ומעתי את עצמך. ואז התמעתה הירח, האור שלה חלש יותר, זה כמו ראי, אין האור משלה, גם היא מקבלת. וזה הטעם, כתבו הפוסקים, אסור להסתכל בירח. רוב הפוסקים כתבו. רק בשעת הברכה אני מסתכל לראות שהיא נקייה, ואז אני מברך, בברכה אל תסתכל, ואחרי זה אתה יכול להגיד, ברוך יוצריך, ברוך עושיך, ככה להציץ. למה? כי היא מתביישת. ואם אדם יש לו מום, לא עלינו, גמרא אומרת, אסור להסתכל עליו, הוא מתבייש. יש לו מקרה עין, מקרה אוזן, מקרה רגל. אסור להסתכל עליו. זה לא טוב. אז אם כן, וזה טעם פשטי, אבל יש עוד טעם למה אסור להסתכל, השכינה שמה. ותראה מה היה אצל משה רבנו, ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוהים. והזוהר מעריך מאוד על הקשת, שיש קשת בענן, אומר הזוהר, אסור להסתכל בקשת. תראה אותה רק, תברך על הקשת, ואחר כך תוריד את הראש. אז פשט, לפי הגמרא, בגלל מה, איך אני מסתכל בקשת, אני עוד משוויץ, מצלם אותו, שכאלה עושים ממנו לוגו, מה? למה קשת? כי היה צריך העולם לחרב, עוונות. אז האדם צריך להתבייש שיש קשת. זה הפשט. הזוהר אומר לא בגלל זה. אומר בגלל שהשכינה מהירה בקשת. היא עומדת ושומרת עלינו שהעולם לא יחרב. אבל היא מתלבשת, היא האור שלה זה אור צח, נקי, צלול. פתאום היא מתלבשת בגוונים של הקשת, זה נקרא גוונין חשוכין, קורא לזה רבי שמעון. אז אני מסתכל על השכינה, א', אתה מסתכל על השכינה, ושתיים, אתה מסתכל על השכינה כשהיא מתלבשת בגוונים לא טובים. זה לא כדאי. כך אומר רבי שמעון. אז אם כן, עכשיו בוא, מתי היה קטרוג הירח? יום רביעי. ויברא עם שני המאורות הגדולים, מאור הגדול ממשלת היום, מאור הגדול ממשלת הלילה. עכשיו האישה מתי נבראה בכלל? ביום שישי. זכר ונקבה אברהם, ויקרא שמם אדם. אז מה אתה אומר? היא אשמה? במה היא אשמה? היא סך הכל מה היא עשתה? היא הלכה אכלה מעץ הדעת ונתנה לבעלה. אז זה משהו אחר, זה תיק אחר. מה אתה מפין עליה את התיק של קטרוג הירח? זה השאלה שכולם שאלו. תרצו שזה קשור. בגלל שהיה קטרוג הירח, שהיא עשתה מה שעשתה, הרי בבריאת העולם היו שלוש תקלות. תקלה אחת, ביום שלישי שהוא ברא את האילנות, הוא אמר, תוצא הארץ עץ פרי עושה פרי למינו. מה זה עץ פרי עושה פרי? אילן שהעץ והפרי אותו טעם. תאר לך שהיום, נגיד, אתה אוהב, מה אתה אוהב, משמש או שזיף? מה אתה אוהב יותר?
שזיף
יותר. שזיף. אתה לך עץ שזיף, מוציא שזיפים, וגם העץ עצמו, אתה יכול לאכול אותו, את המקלות, זה טעם, זה שזיף ממש. ככה היה צריך להיות. אין עץ ופרי, גם העץ וגם הפרי, נאכל הכל.
ודרב, האם זה נכון
שבמילה שהם אומרים בבקעת הלבנה שלא ישנו את תפקידם אם אישה לא נקלטת או אישה אחרת מפעילה, היינו במילה לא ישנו את תפקידם, אבל נכוון שבגלל שם יהיה הריון, האם זה נכון הרב?
אני לא יודע. אני יודע דבר אחד, שהחתם סופר כתב שבברכת הלבנה יש בה סגולה לרפואה. ולמה? הוא מנמק, אין סתם דמיונות. הוא מנמק, כיוון שהגמרא אומרת שבברכת הלבנה אנחנו מקבלים פני שכינה, תנא דבר רבי ישמעאל, זה במסכת סנהדרין מובא. מלא לא זכו בני ישראל, ויש לנו כלל, תמיד ששכינה מתגלה היא מרפא. איפה ראינו? הרמב"ן, פרשת וירא אצל אברהם אבינו, שהוא נימול, וירא אליו אדוני באלוני ממרא, הוא יושב את האוהל כחום היום. ראשי אומר לבקר את החולה, ופתאום מה קורה אחרי זה? וארץ אברהם, ואל הבקר ארץ אברהם, רגע, לפני דקה, שתי דקות היית חולה, תקושר ומתיר, מסכן, זקן, בן 99, מעל את עצמו ואיזה סיפור לא פשוט. אם היה רופא, אומר לו אל תזוז, חיידקים, תיזהר מזיהום, ובוי, אנטיביוטיקה. לא, הוא פתאום נהיה בריא. למה? הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, נהיה בריא. אומר הרמב"ן, כל פעם שיש גילוי שכינה, הוא מביא את הפסוק, באור פני מלך חיים. שהפני המלך הקדוש ברוך הוא מתגלה, נותן לנו חיים. יש מעשה נורא, היה אחד בזמן הגאון מווילנה, אבא שלו היה גוסס, לא עליכם, וראו שהוא עומד למות. עכשיו נולד לו בן, לבן של, זאת אומרת נכד לאיש הזה, והגיע יום הברית, זה עושה ברית בבוקר. אז הוא הסתכל על אבא שלו, הוא נמצא בבית, חולה, גוסס. אמר, חכה, אצל האשכנזים הם לא קוראים בחיים. הוא אמר, חכה רגע, עוד כמה דקות, חכה עוד קצת, עוד שעה, שעתיים, אבא ימות, ואני אקרא את הילד על שמו. נחסוך. רק הוא מבינה, אמר לו, לא, תעשה לו ברית. זה היה באותו בית. ואבא יחיה. כן, הרי אליהו הנביא בא והשכינה מגיעה, שמו אותו על כיסא אליהו, וככה היה, עשו את הברית, והנה אחרי הברית האיש הזה חזר לחיים. עשו סעודה, עוד יותר טוב, סעדני ויבשע, מצאו רמז, עכשיו יגידו סעדני ויבשע ושעה בחוקך תמיד. עשו סעודת מצווה, זה נקרא סעודת מצווה, לא אזכרות, אז זה נקרא סעודת מצווה. רש"י אומר במסכת פסחים, שתי סעודות זה נקרא סעודת מצווה. סעודת ברית מילה, כל ברית מילה, לא משנה מי. סעודת חתן, לא כל סעודת חתן. סעודת חתן שהוא תלמיד חכם, ונעשה בתלמיד חכם. אז הסעודה הזאת נקראת סעודת מצווה. שאר הסעודות הן לא סעודת מצווה. אז היום לך אז קרה סעודת מצווה. לא ככה. ונפקמינה לגבי לעשות בתשעת הימים, נפקמינה לבחור בערב פסח שהוא יכול לאכול, זה נקרא סעודת מצווה. אז היום עושים גם סיום, אתה יודע מה, הכנסת ספר תורה, לא, אשריהם ישראל. מה לומר, לא נדבר. כן, אז אני חוזר לשאלה שלך, אז זה מה שכן כתוב, שזה רמב"ן והחתם סופר. יש לנו שני עמודים שאנחנו נשענים עליהם, הם אומרים שזה מסוגל לרפואה וגם להצלחה, כל הדברים, ברכת הלבנה. ולא שאתה צריך להגיד משהו. הקדוש ברוך הוא מופיע בשעה ברכת הלבנה, ואתה מקבל את מה שאתה צריך לקבל. אתה עושה את זה בשמחה, ההכנה הוא כתוב לבב, ואז הכל הולך בסדר. אז עכשיו השאלה של חווה, אני הייתי באמצע, נכון? חווה מתי נבראה? ביום שישי. ואחר כך הפיל עליו תרדמה ויקח אחת מצלעותיו. אז מה אתה רוצה מחווה? אתה מערב אותה עם הכתרוג הירח. התירוץ, אז עץ פרי זה היה תקלה אחת, שתיים כתרוג הירח, שלוש אכילת עץ הדעת. אז אחד היה ביום שלישי, אחד קרה ברביעי, לקוע מאורות. זה היה קשה מאוד, כי גם בגמרא גם בזוהר כתוב מאורות כתיב חסר, אז ברמינן. ואחרי זה אכילת עץ הדעת גרמה מיטה בעולם. לפני זה לא היה מיטה בעולם. אז עכשיו זה קשור אחד בשני. גם לפי הקבלה, הירח, נמשלה האישה לירח. ומי שיתבונן יבין, כי זה מחזור של חודש. ואצל האישה רואים את זה יותר, ולכן פעם שאישה הייתה אישה וגבר היה גבר, אז האיש היה שמש, הוא המפרנס, הוא המוביל, והאישה עוזרת לו, הוא מכבד אותה, היא הירח, הוא מאיר לה. הרי הירח מקבל את האור מהשמש. אז ושים לב, כך כותב ספר הברית. ספר הברית היה גאון גדול, בזמן הגאון מווילנה, אבי פנחס. היה ענק. אני מאוד ממליץ להסיק את הספר הזה ולעיין בו. לפעמים יש סוגיות שאי אפשר שהן קשות להבין, אבל יש שם דברים מאוד מאוד יפים. מאוד. זה נוטע אמונה באדם, ואתה רואה איזה ידיעות היה לו. הוא כותב לך, אתה רוצה גיאוגרפיה, אתה רואה שם. אתה רוצה לדעת זואולוגיה על בעלי חיים. מה, איזה דברים. למשל, הוא כותב שם שיש אבן במדבר, אבן סגורה, והיא אטומה. אתה שובר אותה, אתה מוצא בפנים, לא סמים. אתה יודע שהביאו מספרד, הסלעים הם סמים. המשטרה עלו על זה, היה להם מודיעין. והוא פתאום אונייה מלאה סלעים מספרד, לא פחות ולא יותר. לקחו סקיות של סמים, שמו בפנים וסגרו את הסלע באיזו אומנות. באו המשטרה, בום, 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 שברו והוציאו סקיות של סמים. טונות. הבנת? תראה מה יש עוד. צאי שנער, תשמע אכבר. תחיה יום, תשמע עוד חדשות. אז בקיצור, איפה היינו אנחנו? מסלע הזה, הוא אומר, אתה שובר אותו, אתה רואה בפנים תולעת. אבל איך היא חיה? יש לה שם גם מזון. אחר כך הוא מתאר, יש איזה חיית מדבר, דומה בצורת חתול. והיא הולכת, אומר, היא הולכת 400-2 meters, לוקח לה שבוע. אז היא רואה אוכל, היא צריכה להגיע לאוכל. צריכה להגיע לאוכל, האוכל נשאר לה במעיים שבוע, היא אוכלת פעם בשבוע. עכשיו, הוא אומר, יש בעיה? באים אריות, דובים, לפעמים רעבים, הם אוכלו אותה. אין בעיה, יש לה זנב, בסוף הזנב יש ספרי מסנו, היא המציאה את סנו. עושה צ'ט אחד, ענן של ריח לא עליכם ערפל, קילומטר. כל החיות ברחות. לא יכולים להריח. זה בספר הברית כתוב שם. אז הוא כתב שם. שם הוא מתאר את כל העניין הזה. יש עליו מעשה מאוד מעניין. שהוא חיבר את ספרו, הוא היה בזמן הגאון מווילנה. לפני 250 שנה, 300, פחות מ-300. אז הוא כתב את הספר, וסכן, התפיס אותו, לא היה לו כסף. הלך מצא איזה מוציא לאור, אמר לו, תשמע, ראה ספר יפה, מאוד, זה מרתק. אמר לו, איך תמכור אותו? בכל מיני ערים, היו מסתובבים, מערים לערים. תראה, לפעמים יש, אתה רואה, כתוב מוס. מה זה מוס? מוכר ספרים. כמו יש חזן, גבאי, שמש, יש לכן על זה הדרך, זה מוס, נקרא מוס. שוב, מה זה שוב? שוחט ובודק. זאת אומרת, הוא שוחט וגם יודע לבדוק את העוף, את ה... זה. אז היה מוס, הוא נתן למוס להוציא. זה מה עשה המוס? הלך התחיל להסתובב וראה ספר יפה, ואנשים אומרים לו, שמע, ספר משומח. הוא אומר, נו, איזה ספר כתבתי? כתב ספר יפה, צריך להגיד עליו. הגיע יום אחד אצל הגאון העבץ, אמר לו, אתה לא ספר הברית, אתה הסנדק. אתה לא כתבת את זה, הוא ראה שהוא עם הארץ, אמר לו, אתה לא המחבר של ספר הברית, אתה הסנדק שלו. אז למה הבאתי אותו? מה דיברנו? אז הוא כותב ספר הברית, דבר מדהים, אני קראתי את זה שהייתי ילד. הוא אומר, שים לב, כל הבריאה זה זוגי, הכל נברא זוגי. למה? הוא שם שאל על הלוויתן, תכף נגיע לזה. אז הוא אומר, תראה, אור וחושך, יום ולילה, זכר ונקבה, כל בעלי החיים זוגות, אין דבר כזה. שמיים וארץ, וכן זה הדרך, הכל זוגי, בדומם, בצומח, בחי, במדבר, יבשה, ים, וכן זה הדרך, הכל זוגי. אז הוא שואל שמה, מה היה עם הלוויתן? הקדוש ברוך הוא ברא שתי לוויתן, זכר ונקבה. אמר לא, הם יחריבו את העולם, יולידו בנים, יכבשו את כל העולם, לא יהיה מקום לאף אחד. מה עשה? לקח את הלוויתן הזכר, השאיר אותו בים, ולקח, לא ידוע מקומו, אולי באי ברמודה, לא יודע איפה, ולקח את הנקבה, הרג אותה, ומלח אותה, ושמר אותה לנו, לצדיקים, לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, יש לנו לוויתן, שמור, יש רב חידה בספר שם הגדולים כותב, היה אחד, היה צריך כסף, הוא עושה כסף. אז לא היה אז 1-800 וכל מיני זה, איך לחלוף כספים. הלך, כמו שהוא אמר, סגולות וכל מיני. הלך, תפס מישהו, אמר לו, בואי נה, אתה קונה את אמנת לוויתן שלי? לא, כן. את החלק שלי בלוויתן? כן. 8 דינרי זהב. שילם. אחר כך הוא הקונה, הלך לשאול את הרב, האם זה תפס, הוא פחד שהוא יחזור בו. שילם לו 8, קדם מנו. הלך לרב לשאול, אמר לו, זה דברים בטלים, אז שלא. סבנם של הקדוש ברוך הוא. איפה המוכר? תביא אותו לכאן. קרא לו. הוא חשב בא לקבל איזה מדליה. אמר, תכניס אותו לחדר, תן לו מלכות. 39 מכות. מה? אומר, אתה מזלזל בלוויתן שהקדוש ברוך הוא נותן לנו לעתיד לבוא? ואתה חושב זה שלך או של אביך? מה קיבלת עם זה ירושה? רשום עליך בטאבו? זה מתנה של השם. מכאן אמרנו גם שאי אפשר למכור מצוות. הוא אומר לך, אני אתראה את העולם הבא שלי, וזה לא מבטלים. כתוב, המוכר לא הפסיד, והקונה לא הרוויח. כך כתבו הפוסקים. לא יכול למכור. אני יכול להתנות עם אחד שהוא, אני אלמד מהיום והלאה, לא אני לא מוכן. אבל למשל, אם מישהו רוצה, הוא יגיד לו, תן לי איזה סכום כל חודש, ואתה תהיה שותף איתי בתורה, כמו עם שכר וזבולון, זה משהו, זה מראש. אבל מה שעבר, אי אפשר למכור. לא עבירות ולא מצוות. כל אחד יש לו את התיק שלו, חשבון שלו. זהו. אז עכשיו נחזור לענייננו. אז הוא אומר שהכל הלוויתן, אז למה הקדוש ברוך הוא מראש עשה כן? אומר אי אפשר, צריך לברוע כל זכר ונקבה, שמש וירח, אז צריך גם זה וגם זה. טוב, אז הוא אומר, אז שיברא אותו אחר כך, עכשיו מתי שבוא משיח? מחר בבוקר? מחר בבוקר יברא לנו לוויתן. אומר לא, כל מה ששייך לבריאה בששת ימי בראשית הוא הכי משובח. אומר, לכן תראה שאפילו ביופי הגמרא אומרת שכל הבנות מול שרה אימנו היו נחשבות קופות, הכל בפני שרה כקוף בפני אדם, שרה בפני חווה כקוף בפני אדם. חווה הייתה הכי יפה בעולם, אדם הראשון היה הכי יפה בעולם, וככל שהדורות מתמעטים אז כבר אתה יודע, מתחיל להיות כל מיני עושים קוקטייל בזה, זה אתה לא מתחבך כל מיני משפחות, אז יוצא פחות. אותו הדבר חולשה, אתה רואה את אבותינו, יעקב אבינו, הוא הולך עם האצבע שלו גלגל את האבן ונאספו שם כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר. בא יעקב עם היד, עשה ככה ו... אז היו גיבורים. אתה רואה גם זה, איך משה רבנו היקה את עוג מלך הבשן. וכן, אז זה הדרך. אתה רואה איזה חכמי ישראל, כבר אומרת על רבי יוחנן. היה זה כן, מאוד. עד כדי כך, הוא היה הולך ברגל, זה מאוד מעניין. הגמרא מספרת על הפעם, שהוא הלך מצפת, או יותר, אפילו יותר גבוה, מהגליל העליון, עד טבריה. כי הוא היה רב של טבריה. שם היה הישיבה שלו. אז כל הדרך היה הולך ונשען על רשת לקיש. ובדרך היה רואה שדות, רואה את השדות האלה, היו שלי, מכרתי אותם. אחר כך רואה שם עדרים של צון וכבשים, אומר, זה היה שלי, מכרתי. בשביל להקים ישיבה. אמר לו, לא חבל, הרב, מכרת, היית משאיר חצי, היינו כעת מחזיקים את הישיבות. אמר לו, מה קרה לך? אני מכרתי דבר שנברא בשישה ימים, וקניתי במקום זה דבר שנברא ב-40 יום. משה רבנו לקח לו 40 יום ללמוד את התורה. אז הוא היה כזה זקן, והגמרא מספרת עליו שיום אחד היושבים בית המדרש, ופתאום היה איזה עניין, ופתאום היה שם שולחן, אבל זה לא שולחנות של היום. כל שולחן יושבים סביבו 150 איש. פתאום הוא ירים את השולחן עם שתי ידיים שלו והעיף אותו הצידה, כי היה איזה שריפה, היה איזה... אז אמרו לו, מה הרב? אנחנו יודעים שהרב חלש, פתאום הרב יש לו כוח? אומר, כן, אני שומר את הכוח לזקנה. זה היה רבי יוחנן. אז למדנו מפה שהדורות הראשונים היו גם גיבורים, גם חכמים. תראה איזה זיכרון היה להם. לא היו צריכים את כל המחשבים. היום אחד ועוד אחד אתה צריך לעשות במחשב. כל דבר, היה הכל, וזוכרים פרטי פרטים. אני זוכר, היה הרב יהושע שרבני, זקן היה, ואף פעם לא היה לו שעון. היה שואל אותנו בתור ילדים, כמה שעה? 11:15? יוצא בדיוק. אולי 11:10, אומרים לו 11:10, יודע, זאת אומרת, יכול להיות אצלו טעות של 10 דקות או 5 דקות. אין דבר כזה שיפספס 15 או 30. וככה הם היו כולם. לא היה מצב של שעון. אז מי היה לו שעון ביד? אתה זוכר? פעם? היה פה שעון, אתה זוכר?
כן.
מה כן, היה לך?
עם השרשרת, כן, כבוד הרב.
עם שרשרת, מוציאים את זה מפה. אתה מכיר את הסיפור? היה אחד במטוס, הוא היה נוסע, וכל הזמן הוא מסתכל על השעון, בואו נראה רגע מה השעון, וואה. מסתכל על השעון כל רגע, היה לו שעון זהב, משובץ יהלומים, וזה, ופתאום המטוס הגיע מעל אירופה, באמצע הדרך, פתאום רואה אין שעון. אז הוא צועק לדייל, אומר, איפה השעון שלי? אומר לו, מה אתה דואג? אתה לא יודע, עברנו מעל רומניה. אז גנבו לך את השעון.
ולמטה גנבו אותו.
כן. זהו. אז זה הסיפור. אז אם כן יוצא, שזו הסיבה שאישה לא מברכת ברכת הלבנה, קשורה לקטרוג הירח. יש בזה קשר, זה עוד צריך ליבון. הנושא הזה, אבל למדנו משהו היום, גם עוד משהו, בעזרת השם יהיה רצון שיתהפך הכל לטובה, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, ומלא משאלות תבכם לטובה לכולכם. חיים טובים, אמן.